סדרת שיעורים חדשה שתעסוק בלימוד אגדה. לפני מספר שנים כבר למדנו כאן במכון על אגדה, אבל עכשיו זה יהיה בצורה יותר מורחבת, ואני חושב שרוב השיעורים הם יהיו חדשים, אם כי חלק אולי יחזור קצת על מה שדיברנו פעם שעברה, ונגיד גם היום שיעור הזה כבר דיברנו עליו לפני איזה 5 שנים. ושיעור, אז אנחנו חוזרים, סליחה, אולי תביא דף אחת לאינטרנט שם, צריך לאלי, תביא אליו את הדף אחת, ודף אחת אליי, תודה רבה, תודה. אז השיעור הזה שאנחנו עכשיו נלמד, אנחנו נחזור עליו כי הוא שיעור מבוא, וגם בו יש כמה עקרונות, וגם אין אותו בטלוויזיה, אז לכן אנחנו מקליטים אותו בעצם מחדש. טוב, אז נתחיל מהתחלה. שלום וברכה. היום אנחנו נלמד שיעור ששם שלו קצת מצחיק, אבל אתם אחר כך תראו שהוא בכלל לא מצחיק, כן? אתם רואים, שם של השיעור זה סוד כמוס על חמור ועל סוס, ואני לא טעיתי פה, באמת במקור זה על פרה ועל סוס. אבל אתם תראו שזה לא טעות, זה דווקא על חמור ועל סוס. אבל זה גם נוגע לפרה. ובכן, תארו לעצמכם שיום אחד באיזה מצפה כוכבים בנגב פתאום צוות החוקרים מקבלים מסר מחלל החיצון, ששם אומרים לחוקרים הללו שאנחנו פלנטה אחרת, אנחנו מהערפיליות אנדרומדה, ואנחנו רוצים ליצור אתכם קשר עם אנשי כדור הארץ. האם אתם מעוניינים? נו, כולם בוודאי מתייעצים, ראש ממשלה, כל הנשיאים של עולם הגדול, כולם כן, מוכנים. נו, איפה אתם רוצים? כן, הנה, בנגב אנחנו ננחת שם במדבר. ניפגש אתכם. מתי? אז אומרים שם, תאריך מסוים, שעה מסוימת, אומרים, טוב, בסדר. והנה, יום הגדול מגיע, ודאי כל העולם פה, שם כל צוותי טלוויזיה מכל העולם, כל ראשי ממשלה מכל העולם, כולם התאספו, עכשיו הנה פה הנחת חללית, ובאמת מגיע שם איזה צלחת מעופפת מחלל החיצון, ונוחתת בנגב. יוצא משם איזה חייזר כזה, עם אנטנות כאלה, בצבע ירוק, הוא ככה קופץ כזה קדימה, טינג, 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 טינג. ושם יש איזה מיקרופון, ושמו שם שטיח אדום, אז הוא בשטיח אדום הזה כזה, טינג, 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 טינג. מגיע למיקרופון, ואומר לכולם, שלום, אני מקסיופיה, מהפלנטה שנקראת קסיופיה, והנה אני באתי להגיד לכם שאתם צריכים לעבור כביש רק באור ירוק, רק במעבר חצייה, וגם תקראו עיתון הצופה, זיכרונו לברכה. מסתובב ועושה טינג, 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 חזרה לחללית שלו, נכנס בפנים וזהו, וחללית עפה. כולם עומדים פעורי פה, מה זה? מה זה צריך להיות? איזה מין דבר זה? מה קרה פה? מי הוא? מה? מה היה? מתי הוא יחזור? לא יחזור. זהו, אמר ואף, ולא חוזר. אתם מבינים ודאי שכולם תהיה פה אכזבה בלתי רגילה. כולם יגידו, מה זה פה? מה הלך? מה זה היה? צחקו עלינו. מה זה? כולם התאכזבו, ורוב רובם יגידו שזה היה סתם שטויות ומשהו מוזר. אבל אנשים חכמים של מין האנושי יקחו את הדברים שהחייזר הזה אמר וינתחו אותם טוב 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 וינסו להבין אותם טוב. הם המדענים ואנשי פילוסופיה ורוח ומיסטיקה וכל זה, הם לא יגידו שזה היה סתם שטויות. הם ינסו לפענח ולפרש מה הכוונה לאור ירוק, ומה זה אור ירוק, אולי זה אור שהם הירוקים, אז יש איזשהו אור ירוק שמקשר אותנו אליהם. ואולי יגידו שמעבר חצייה זה מעבר בין הגלקסיות, והוא מעבר שחוצה את העולמות. ומה זה המעבר חצייה הזאת, וחצי למה, חצי לפה וחצי לשם, ינסו למצוא משמעות למילים הללו. ועיתון הצופה זה משהו שקשור לצפייה, צפייה בכוכבים, זה מצפה, זה איזשהו צופן שתמון בעת הזאת שנקראת עיתון. הם יספרו ויחשבו וינתחו את הרמה, הגובה של הצליל שהחייזר הזה השמיע, וסדר אותיות שהוא אמר, יש דבר כזה נקרא נומרולוגיה, זאת אומרת המשמעות של המילי, של המספרים, של האותיות שיש בכל מילה. התייחסו לזה ברצינות גמורה. וזה לא סתם. כי אם הם מבינים, כי אם באו אליהם מישהו מגלקסיה אחרת, סימן שזה לא שטויות דיברו איתם. גישה של אנשים פשוטים בדרך כלל, שלא כל כך חכמים, אז הם בדרך כלל אומרים, הכל זה סתם. זה אחד המילים שמאוד שכיחה אצל אנשים לא עמוקים. מילה סתם. יש כזה מונח, מין פתגם כזה בין הפסיכולוגים, שבפסיכולוגיה אין סתם. אם אדם אמר איזושהי מילה, זה לא סתם. אז לא יתייחסו לזה כך. ינסו להבין ברצינות. וכמה שהסיפור הזה נראה קצת משעשע, כזה מה שאנחנו מספרים על צלחת מעופפת וכל זה, הסיפור הזה הוא די אמיתי מבחינה היסטורית. זה בדיוק מה שקרה לנו פחות או יותר ברעיון במעמד הר סיני. במעמד הר סיני היה דבר מאוד מאוד דומה למה שאני תיארתי פה, לכאורה, כן? מה שאנחנו יודעים על זה. שהקדוש ברוך הוא אמר, בעוד 3 ימים יהיה התגלות, אל תיגשו לאישה, ואל תתכוננו, ותתארו את עצמכם, אל תתקרבו להר, ואל תיגעו בהר, וכל מי שנוגע ימות, ושומרים, והזהרות, וזה וזה, והנה סוף סוף, יורד עליו השם, על ההר, וההר כולו שם, כולו אשן, וקולות וברקים, והכל מאוד מאוד, ואז השם נגלה אלינו במעמד הר סיני. וכשהוא אומר לנו שם משהו, זה נשמעים דברים שיכולנו לדעת אותם גם בלי מעמד הר סיני. שהוא אמר דברים שבסך הכל דברים די פשוטים, שצריכים לכבד את אבא ואמא, שלא טוב לגנוב, לא יפה, יודע שם, לנעוף, שלא צריך להרוג אנשים. בסדר. אנחנו ידענו את זה גם קודם. אז נכון, יש שם פרטים מסוימים שלא שמנו לב, ולא דייקנו בזה, ויש שם, יש, אבל בגדול, מעמד הר סיני בכולו, זו הייתה לכאורה אכזבה נוראה. כולם יושבים, מחכים, הנה סוף סוף מתגלה, זה לא סתם, זה לא חייזר בה, אלא זה הכל. אלוקות מתגלה, והתוכן הוא שצריך לנוח פעם בשבוע. יופי, בסדר, טוב. אולי גם שאפשר, גם יגידו לנו שצריכים לצאת לחופש פעם בשנה עם משפחה שם לאיזה בית מלון. כאילו, מה? מה היה שם? ואחר כך, כשתורה הולכת ומתגלית לנו במשך 40 שנה שם, אז משה רבינו אומר לנו תכנים, אז, ומה אומר שם? מה היה התורה שם? שאתה צריך, שאם החמור שלך אכל דשא של השכן שם, הוא הלך שם והזיק לו שם לאכל את הגירניום שלו וכל הפרחים של זה, אז אתה צריך לשלם על זה כסף. נו, בסדר, כאילו. גם באינדונזיה אנשים יודעים איך להסתדר כשפרה שלו שם דרכה על טייפ חדש שלו. בסדר של השכן. אנחנו מבינים את זה. סך הכל, אם אנחנו מסתכלים על תורה, על התכנים שתורה מספרת לנו, שם יש אכזבה גדולה, לכאורה. ואכן, אם אנחנו רואים בתרבות כללית, בעולם, יש הרבה כל מיני שיטות פילוסופיות ושיטות מיסטיות ודתות שונות ותורות כאילו שונות בכל מיני עולם. אף אחד מהם בשום מקום לא אומר לך מה לעשות כשחמור נפל בבור. אבל זה התורה, זה מה שתורה אומרת לנו. אף אחד בשום מקום לא כתוב על החמור שנפל בבור. מדובר שם על אידיאלים, על המוסר, על אמונה, על עולם הבא, כל מה שאתם רוצים בכל הדתות בעולם. אבל אף אחד לא נכנס לדברים כל כך בנאליים לכאורה, כל כך פרטים פשוטים, מובנים גם ככה. אז למה? למה התורה שלנו היא כל כך פרוזאית לכאורה בהרבה דברים? לעניות דעתי, אם תורה אכן הייתה כזאת, זאת אומרת שמספרת פרטי פרטים, אז השאלה הזאת הייתה שאלה אמיתית, נכונה, והייתה קושייה גדולה. אבל חז"ל אומרים לנו שזה לא כך. אלא שמאחורי כל המילים שאנחנו משתמשים בתורה, מאחוריהם עומדים עולמות. שכל המילים שמופיעים בתורה, על סוס ועל, ועל פרה ועל על נעל שצריך להוריד שם, שם לחלוץ לו נעל למישהו, או על הבית מסוים ששם, או לגדר, כל מיני דברים שתורה מספרת עליהם, זה מילים, מילות קוד. הם צופן. הם לא משהו ש... עכשיו תורה באמת באה לספר לך תכלס מה עושים כשאנשים מוצאים איזה אבידה שם ברחוב, או מישהו שם פשע בזה שהוא בשמירה שלו. תורה אכן מספרת על דברים שהם עומדים ברומו של עולם. דברים גדולים, עמוקים, בלתי נתפסים, שהם מתבטאים במציאות שלנו. בדברים מאוד פרוזאיים כביכול, מאוד פשוטים, ותכף נראה למה זה ככה. אבל זאת התפיסה. תודה רבה. כן? זאת אומרת שכשאנחנו מתחילים עכשיו סדרה שלמה של השיעורים, אנחנו צריכים לזכור שבעצם מה שילווה אותנו עיקרון זה שמה שאנחנו נפגשים עכשיו, מה שאנחנו לומדים, קוראים, אז אנחנו קוראים קודים, שמאחורי כל מילה זה רעיון, זה עולם, ומטרה שלנו בלימודים הללו יהיו כל הזמן לחדור מבעד הדבר הראשוני, הצופן שאנחנו פוגשים אותו. ואנחנו ננסה היום לראות, כאילו ננסה, נתחיל את התהליך הזה, נראה מה הכוונה. אולי נתחיל מדבר אולי פשוט, דוגמה פשוטה למה שאנחנו מדברים כאן. ניקח אולי פרשה, אתם ודאי זוכרים, כשיעקב אבינו חוזר הביתה מגלות שהוא היה בחרן, והוא בעצם אחרי 22 שנה שהוא לא היה בבית וברח מהבית שעשיו רצה להרוג אותו, ועכשיו חוזר הביתה ועומד להיפגש עם עשיו. הנה הם באים כאילו לאיזשהו מקום, עוד מעט הם ייפגשו, ויעקב שולח לו איגרת, ששם כתוב, עם לבן גרתי ואיחר עדתה, והיא לשור וחמור. זה האיגרת, זה מה שיעקב סיפר לעשיו, מה עומד להיות. כאילו מה, אנחנו עכשיו עומדים להיפגש, והנה אני מספר שאני חוזר הביתה והיה לי שם שור וחמור. היה לי שם, כאילו הבאתי איתי שור וחמור. אתם מבינים, אם אנחנו לא זוכרים שמאחורי המילים הללו, שהמילות הללו הם צופן, אז המכתב הזה הוא מכתב ממש לא מובן, מוזר ביותר. תבין, כאילו אנחנו כל כך מתרגלים שזה מין, כשקוראים תורה, כן, הנה שם הוא הלך, חזר, כאילו כתב, אז מה? אבל אנחנו בחיים שלנו, בחיים לא היינו ככה כותבים, לאף אחד. תארו לעצמכם, לא הייתם בבית, נפרדתם מאח שלכם במצב כזה שהוא אמר שהוא רצה להרוג אתכם, היה שם משבר, הייתה שם טרגדיה גדולה, הוא לקח בחורות, גם זה לא מובן כל כך, מה זה בחורות? שהוא אמר לו, תהיה, אני מברך אותך, בסדר, אז ברכה אחת לך, אבא, ברכני גם אני אבי, בסדר, כאילו שם, זה גם צריך להסביר מה פירוש הברכות, אז הוא קיבל ברכות, אבל בסדר, זה נשים בצד. נפרדו שם במתח רב, במשבר גדול, כמעט ברצח נגמר כל הסיפור הזה. ואתה מספר לו שאתה היית באמריקה ועכשיו קנית שם אופניים ואייפוד. כאילו, זה מה שיש לך להגיד אחרי 22 שנה? ואיחר הדעת? והיה לי שור וחמור? זה לא ייתכן. כאילו, למילים הללו, לעניות דעתי, אין פשט. זאת אומרת, אם אתה נשאר ברובד הפשט, אתה מדבר פה על משהו... אין מובן לזה. אז... וכש... אנחנו מנסים לנתח את המילים הללו, מנסים להבין עד מה פירוש היה, ויהי לי שור וחמור, אז באמת חז"ל אומרים שמילות הללו, שור, זה בא להגיד משהו אחר. הרי מה זה שור בחיים שלנו? שור אנחנו מבינים, כן, בעל חיים שם עושה מו. בעלה של פרה. זה ההבנה הראשונית. אבל יש הבנה יותר עמוקה. מי שלומד גמרא, אז הוא יודע ששור זה אחת מארבעת האבות נזיקים, וזה מונח מופשט. זה לאו דווקא שור. זה כל בעל חיים שיש לו רוח חיים, הוא ממונך ושמירתו עליך. זאת הגדרה של שור. זה יכול להיות גם תרנגולת. זה יכול להיות חתולה, זה כל דבר שהוא ממון שלך, והוא הזיק. אז אתה מבין כבר ששור זה לא שור, ששור זה שם מופשט, שזה מין מילה שכוללת בתוכה סוגים שונים. מי שממשיך להעמיק בנושא הזה, אז הוא מבין שמונח שור זה דבר שהוא בכלל קשור למלאכי השרת. כמו שאנחנו, זה בעצם אחד השמות של מלאך רפאל. וכמובן, כולם זוכרים שבספר יחזקאל, אז כשהוא רואה את המרכבה, שם אחד מארבעת המלאכים הוא שור. אז מלאך זה לא מלאך כזה כמו שאנחנו מכירים בסרטים עם הכנפיים כזה, צבע תכלת זוהר כזה, ורק ראש שלו משום מה צורה של שור. זה כבר בכלל לא קשור לבעל חיים הזאת. הוא לא, גם לא דומה פיזית לשור, אלא מה זה שור, מה זה המלאך רפאל שהוא זה כוח מסוים, כן? זה כוח פעולה, כוח עבודה, כוח... שהוא סמל של תיקון העולם, של הדבר שאתה בא לשנות, אתה בא לפעול בעולם. אז זה נקרא שור. אתה עושה עוד צעד אחד קדימה, ואתה מבין שזה כבר בכלל לא קשור, לא לצורה מופשטת ולא זה, אלא זה משהו אחר לגמרי. ובאמת בחסידות אומרים, ששור זה שם קוד לצורת ההסתכלות שלך, זה השקפת עולם. כשאדם יודע לראות בכל דבר שהוא, מה שמכנים את זה, הוא צופה בשם השם, הצפייה הזאת, הסתכלות, מבט, באור הנצח, זה נקרא שור, ו שזה לא קשור לבעל חיים, אלא זה יכולת ההבטה. לכן זה כתוב, לכן זה בא ממילה לראות, לשור, להסתכל. כן? אשורנו ואינו קרוב, כמו שאומר אומר הפסוק. כן? אני מסתכל ואני רואה את המבט העתיד, את המבט של המהות, וכשאתה מסתכל באופן מהותי על הבריאה, זה נקרא לשור, לראות. ככה מסביר רבי אלך מליז'נסק אצלכם במקור 2א. סליחה, 2. קודם כל לפני רבי אלמלך. ככה רש"י מסביר, תסתכלו. שור כמו לשור. עלי שור. עלי שור. על ראייתו כמו אשורנו ולא קרוב. וככה מסביר על זה רבי אלמלך מליז'נס, מקור 2א, תסתכלו, אומר ככה, וזהו, ויהי לי שור וחמור, ככה עכשיו הוא לוקח את המילים של יעקב אבינו, שהוא כותב את זה לאסב, ואומר, אז מה הוא אמר, ויהי לי שור וחמור? דהיינו, שבא לי המדרגה הזאת, ממילא שנתן להשם יתברך, דשור הוא לשון הסתכלות. וראייה. ואחר שצדיק מזכך גופו לגמרי, אז נותן לו השם יתברך שרואה ומסתכל תמיד בשמו הגדול. זאת אומרת, שם השם הגדול, כשהוא רואה אותו, את השם השם, במבט הפנימי, העמוק, כשהוא מסתכל על זה, זה נקרא מדרגת השור. והשם, ההוויה, ברוך הוא, הולך לפניו תמיד. וזאת המשמעות, והיא לשור. דהיינו, מדרגה עליונה הנעל. והיא לממילא בחסד האל יתברך שמו. זאת הכוונה של, זה בעצם מה שאמר לו יעקב אבינו. והחמור, זה, אתם כבר מבינים שזה מדובר בטח על חומר, על יכולת שליטה רוחנית בחומר. כמו שהוא אומר, וחמור, רמז שגם גוף החומר נזדקח היטב. אז כשאנחנו נפגשים בתורה, עם כל מיני ביטויים, עם כל מיני אמירות כאלה של, של חמור נפל לבור, אז, או שאנחנו מבינים שפה מדובר על סוד. זה לא תורה באה לספר לי על חמור, אלא מה פירוש מונח בור, מה פירוש כלים שהיו על החמור הזה. מה פירוש בעל החמור, כל הדברים הללו הם מלאי משמעות. ומטרת הלימוד, כשאנחנו לומדים גמרא והגדה, זה לנסות לחשוף את הצד הפנימי, את התוכן העמוק, הסודי של התורה. ולשם לימוד שלנו יהיה מכוון. זה מה שאנחנו ננסה לעשות כאן בלי נדר, במהלך השיעורים, שאנחנו נלמד להסתכל מה מסתתר מאחורי המציאות התורה, ולא מה שתורה אמרה בלבד. נעצור כאן.